ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בתורה מצווה זכור את אשר עשה לך המלאק, ותמחה את לך המלאק מתחת השמיים. למה? מה חטאו המלאקים של הדור הזה, מה שאבות אבותיהם בימי משה רבנו נלחמו בנו ברפידים? למה בגלל זה צריך למחות אותם מתחת השמיים? מפני שהרושם של החטא נשאר לכל הדורות, הירושה הרוחנית של המלאק נשארת לכל הדורות. אלא אם איזה המלאקי רוצה לצאת מהמעגל הזה, אם הוא רוצה לקבל עליו שבע מצוות ולהיות גר תושב, או כל שכן אם רוצה לקבל עליו תרי"ג מצוות להיות יהודי, אז הוא כבר יוצא מכלל המלאק. אבל כל זמן שהוא לא יוצא מכלל המלאק, אז הרושם של החטא נשאר בכל הדורות. רואים בגמרא שאפשר לצאת מזה, מבני בניו של המן לימדו תורה בבני ברק, אומרת הגמרא, אז אפשר לצאת מזה, אבל מי שלא מנסה לצאת מזה, אז הרושם של החטא נשאר בו. אז יש לנו הרי כלל שמידה טובה מרובה מידת פורענות. אם רושם של חטא נשאר לכל כך הרבה דורות, אז כל שכן שרושם של מצוות נשאר לכל כך הרבה דורות. יותר ממידת פורענות, מידה טובה מרובה פי 500 ממידת פורענות, אמרו חז"ל. אז לכן אנחנו יכולים היום לבוא עם זכות אבות, אנחנו מתפללים בימים נוראים ובימים אחרים, זכות אבות, מה עוד נגיע לנו שהיה זכות לפני כך וכך אלפי שנים, אבל זה עובר, אם החטא משפיע לדורות, גם המצוות משפיעות לדורות, המצוות שאבות עשו משפיעות עלינו דורות. כמובן, כמו שהמלאקי יש לו אפשרות לצאת מהמעגל, גם יהודי חס ושלום יש לו אפשרות להיות רשע, אבל כל זמן שהוא לא בוחר להיות רשע, כל זמן שהוא רוצה ללכת בדרכי האבות, אז הזכות של האבות נמשכת גם לדורות שלנו. אנחנו יכולים להזכיר זכות אבות. מוריב רבי הרב דסלר זכרונו לברכה שאל, אם יביאו גנב לפני שופט, השופט ישאל אותו למה גנבת, הוא יגיד אבא שלי היה איש ישר מאוד, מה יגיד השופט? אז מגיע לך עונש כפול, אילו אבא שלך היה גנב, אז מילא כך חינכו אותך להיות גנב, אבל אם אבא שלך היה איש ישר ואתה גנב, אז זה באמת חמור יותר. אז אם כן, לכאורה זכות אבות זה כתרוג עלינו. אנחנו אומרים אבא שלנו היה ישר, אברהם אבינו היה צדיק נפלא, יצחק ויעקב היו צדיקים נפלאים, אז זה כתרוג עלינו חס ושלום. אז רב דסלר הסביר שזכות אבות פירושו הזכות של האבות, שמשהו מהזכות של האבות נשאר גם בנו. גם אנחנו לא צדיקים כמו אברהם, יצחק ויעקב, אבל משהו מאהבת חסד של אברהם, ממסירות נפש של יצחק, מאמת של יעקב, נשאר גם בנו. זה הכוונה, זה זכות אבות, שמכוחה אנחנו חיים בעולם הזה. כמובן תלוי בכל אחד עד כמה שהוא מנצל, כמה שהוא מנסה להמשיך בדרך של לאבות הקדושים, אחרת הזכות לא תעזור לו הרבה. אנחנו מתקרבים לראש השנה, ראש השנה יום הדין, אבל הוא סוף של 30 יום של אלול, של אהבה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, אני לדודי ודודי לי, השלושים יום של אהבה הגדולה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אז מבחינה זו זה לא רק יום דין, זה יום שמחה, זה באמת יום טוב, הרי גם מצד הלכה זה יום טוב. אפשר להגדיר פחות או יותר את היחסים בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל בימים האלה לשלבים בין איש ואישה, שקודם האיש והאישה מנסים להכיר זה את זה, להתקרב זה לזה, אם הם ישכנעו אז עושים תנועים, מתארסים, אחר כך מתחתנים ואחר כך יושבים בחופה. אז ככה הקדוש ברוך הוא בימים האלו מתקרב אלינו, אנחנו צריכים להתקרב אליו. אחר כך בא יום התנועים, ראש השנה, יום האירוסין כביכול, בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אחר כך היום הגדול, יום הנישואין, יום הכיפורים, שנקרא גם בגמרא יום חתונתו, כביכול חתונה בין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. ואחר כך שבעה ימים אנחנו יושבים בחופה, בסוכה, וכל אומות העולם באות לבקר אותם, מהשבעים פרים שכנגד שבעים אומות העולם באות לבקר אותנו בשבעת ימי החופה. ואחר כך ביום השמיני נכנסים הביתה, גמרנו חופה, הבעל והאישה נכנסים הביתה, מתחילים לחיות כזוג נשוי בלי צורך במבקרים ובדברים אחרים, רק הבעל והאישה לבדם בבית. אז ככה סדר של הימים האלה. אנחנו עכשיו בימים שמתקרבים לקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו. יום ראש השנה הוא יום ממלכת המלך, אנחנו ממליכים ביום זה את הקדוש ברוך הוא. תמיד הקדוש ברוך הוא מלך, ואנחנו בכל יום אומרים ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, ועוד פסוקים שאומרים על מלכות השם. אבל כמו שיציאת מצרים, אנחנו צריכים להזכיר כל יום ויום וכל לילה ולילה, ובכל זאת יש לילה מיוחד שעוסק בסיפור יציאת מצרים בליל הסדר. אז כך מלכות הקדוש ברוך הוא היא כל יום ויום, אבל יש יום מיוחד להמליך את הקדוש ברוך הוא, וזה ראש השנה, יום המלכת הקדוש ברוך הוא. לכן זה יום חג, כי אצל מלך בשר ודם כשממליכים אותו עושים חגיגה לכל בני המדינה. אז כשאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא זה ליום חגנו. למה דווקא ראש השנה נבחר? הרי לפי דעה אחת אדם הראשון נברא בראש השנה. לפני שנברא אדם הראשון השם גם כן היה מלך, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אבל לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. היו אנשים, אדם וחווה, שכבר קראו לו מלך, ובראש השנה הברואים שקראו לקדוש ברוך הוא מלך. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בזה, ואחרי ככלות הכל גם כן לבדו עם לוח נורא. אבל בינתיים בעולם הזה היום של המלכת הקדוש ברוך הוא, והיום שהברואים הראשונים קראו לו מלך, זה בראש השנה. אני אמש גם דעה שהאדם הראשון נברא בניסן, אבל מה שאנחנו אמרנו זה לפי הדעה שהאדם הראשון נברא בתשרי. באמת זה עיקרו של ראש השנה, זה יום של המלכת המלך. הרי יש לנו כלל בהלכה שלא חותמים ברכה בשני נושאים, תמיד בנושא אחד. למשל אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, הגדול, הגיבור והנורא, אבל לא חותמים ברוך אתה השם מגן אברהם, יצחק ויעקב, הגדול, הגיבור והנורא. חותמים רק בדבר אחד, מגן אברהם. חיי מתים אתה רב ראשי, מוריד הטל, מחכה לחיים והכל, אבל חותמים רק בדבר אחד, מחיי המתים. כלל בהלכה שלא חותמים בשני דברים. בראש השנה אנחנו חותמים מלך על כל הארץ מקדש ישראל ביום הזיכרון, והרי לא חותמים בשני דברים, אז רואים שזה דבר אחד, זה מהותו של יום הזיכרון, שבו מכירים שהשם מלך על כל הארץ, לכן זה לא נקרא שחותמים בשני דברים. זה עצם מהותו של היום, הכרה במלכות השם על כל הארץ. אומרים בראש השנה ועד יום הכיפורים המלך הקדוש, להדגיש שהוא מלך, שהוא מלך שדן יחידי, הוא לא צריך אף אחד שידון איתו, הוא דן ומחליט מי יאמר לו מה תעשה, הוא מחליט לחיים ולהפך חס ושלום, הכל הוא מחליט לבדו, אף אחד לא יכול לומר לו מה לעשות. הוא מלך, לא כמו מלך היום שיש לו לפעמים פרלמנט ושרים וכל מיני אנשים שמביאים לו דעות מה מותר לו לעשות, מה אסור לעשות, אלא הוא מלך בלתי תלוי באף אחד, הוא לבדו המלך, הוא אדם, הוא מבצע את הדין והכל, הוא לא זקוק לאף אחד. הוא מלך טוב מהם כמוהו, הוא מיטיב לכל הברואים שלו, ויש לו אפשרות להיטיב. מלך בשר ודם, גם אם ירצה להיטיב, לא הכל הוא יכול לעשות. לפעמים אין לו כסף, לפעמים אין לו צבא, לפעמים לחולים הוא לא יכול לעזור, הוא יכול להקציב כסף לריפוי חולים, אבל הוא לא יכול לרפא חולים. המלך הזה, מלך מלכי המלכים, הוא לבדו מחליט ומבצע למי לתת בריאות, למי לתת פרנסה, למי לתת חיים, הכל הוא מחליט. אין מי שיכול לומר לו מה אתה עושה. אנחנו מזכירים בתפילה בברכת מלכויות, הרי זאת הברכה הראשונה מהשלוש ברכות המיוחדות של ראש השנה, ברכת מלכויות. אנחנו מזכירים שהוא בחר שהמלכות שלו תהיה בישרון, ויהי בישרון מלך בית הספר שעם יחד שבטי השם, יחד שבטי ישראל, שאנחנו מגלים את מלכות שמיים. תרועת מלך בו אנחנו מריעים לפני הקדוש ברוך הוא בשופר להמליך אותו, כמו שתוקעים לפני מלך בשר ודם. ומלכות שלו נצחית עולם ועד, כל זה בפסוקי מלכויות שאנחנו אומרים בראש השנה. כי להשם המלוכה ומושל בגויים, גם הפסוק הזה אנחנו אומרים במלכויות, כי להשם המלוכה ומושל בגויים. הוא מסביר הגרא מה זה כי להשם המלוכה ומושל בגויים, שיש הבדל בין מלך ובין מושל. מלך זה מי שבני המדינה נמלכו והחליטו שהוא האיש המתאים לעמוד בראש המדינה. מושל זה מי שתופס את השלטון בכוח, לא שואל אף אחד. אחרי יוסף אומרים לו, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. אם אתה חושב שאנחנו מרצון נכיר בך בתור מלך, או אתה חושב בכוח למשול בנו. אז זה אנחנו אומרים, כי להשם המלוכה ומושל בגויים. זאת אומרת, להשם באמת מתאימה המלוכה, השכל מחייב שהוא יהיה המלך, אין מי שיכול להתחרות במלכות שלו. אבל לגויים שלא מקבלים מלכות, מלכות השם, לא מבינים את מלכות השם, אז הוא מושל בגויים, בעל כוחם הוא מושל. כן שואלים אותו או לא שואלים אותו, הוא עושה מה שהוא רוצה. אבל בשבילנו אנחנו להשם המלוכה, אנחנו מבינים שהמלוכה שייכת להשם, מתאימה להשם, שהוא הטוב והמיטיב, לא שייך בכלל מלך יותר טוב מהשם. מזכירים שיבוא זמן שעלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריצה, והייתה להשם המלוכה. אז הכירו כולם שהמלכות מתאימה להשם, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, שכל באי עולם הכירו שהשם הוא מלך, ולא יהיה כבר צורך במושל בגויים, וכל באי עולם יכירו שהשם הוא מלך. ביום הוא יהיה השם אחד, כמו שהגמרא מסבירה, מה זה ביום הוא יהיה השם אחד? גם היום השם אחד. אז מה זה ביום הוא יהיה השם אחד? אלא בעולם הזה לפעמים השם מתגלה אלינו בתור הטוב והמיטיב, השם גם מתגלה אלינו בתור דיין האמת. יש בשורות לא טובות, אנחנו מברכים דיין האמת. בעולם הבא כל הטוב והמיטיב, כי גם מה שנדמה לנו בעולם הזה כבשורות רעות, בעולם הבא נראה שהכל היה לטובה. כל הצרות שבאו עלינו מחורבן הבית, וכל הצרות והרדיפות והשואה וסיביר וכל מה שהיה, הכל היה לטובתנו. וביום ההוא יהיה השם אחד, שכבר לא תהיה בחינה של דיין האמת, תהיה רק בחינה של הטוב והמיטיב. ושמו אחד שבעולם הזה אנחנו כותבים את שם השם ביוד כי וו כי, אבל קוראים אותו בעדנות, ובעולם הבא נוכל לקרוא אותו ביוד כי וו כי, שנגיע להכרה הזאת, הכרה שלמה של היה הווה ויהיה, שמותר לנו להשתמש בזה בשם השם של היה הווה ויהיה. כל הדברים האלה כל יחד כלול בפסוק שאנחנו חותמים את המלכויות, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, כמו שרש"י מסביר שהשם שהוא עכשיו אלוקינו, שעכשיו רק עם ישראל מכיר בו, עתיד להיות השם אחד שכל העולם יכיר בו, לא יישאר אף אחד שלא מכיר. כמו שאנחנו מתפללים לתקן עולם מלכות השם, וכל בני עבדי יקראו בשמך, ידע כל פעול כי אתה פעלת, יבין כל יצור כי אתה יצרת, שלא יישאר אף אחד, לא יהודי ואפילו לא גוי, שלא מבין שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה. אנחנו לא מתפללים על הרשעים שימותו, אנחנו רק מתפללים שכולם יכירו מלכות שמיים. אפילו הגרמנים שעשו לנו רעות יותר מכל עם ולשון בשואה הנוראה, כל מה שעשו לנו, אנחנו לא מתפללים עליהם שימותו, אנחנו מתפללים שיחזרו בתשובה, יכירו במלכות שמיים. ואנחנו אומרים אבינו מלכנו מקום לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך, איך יתקיים נקמת דם עבדיך השפוך עם כל הגרמנים וכל האלה יחיו, איך יתקיים נקמת דם עבדיך השפוך. מורים רבי הרב חיים שמלביץ זכרונו לברכה הסביר שאנחנו לא מתפלים שאם הגרמנים הרגו 6 מיליון יהודים אז יהרגו 6 מיליון גרמנים או 60 מיליון גרמנים, לא זאת הנקמה שאנחנו מבקשים. הנקמה שאנחנו מבקשים שהם יכירו בטעות שלהם, שהם חשבו שיוכלו להשמיד את עם ישראל אלה בכוח החרב ואחרים בכוח השמד, הפיתויים לנצרות, המיסיון וכל הדברים האלה, ולעתיד לבוא כולם יכירו שהכל שקר, הכל כזב, לא הצליחו להטעות את עם ישראל, עם ישראל נשאר נאמן להשם ועם ישראל אמת ותורתו אמת, וכל התיאור שלהם, אם זה נצרות או קומוניזם או נאציזם או כל שאר התיאור שלהם, הכל אבל אבלים, רק התורה היא אמת, רק תורת ישראל היא אמת, וזה הנקמה שעליה אנחנו מתפללים. כך הסביר מורי ורבי רב חיים שמלביץ זכרונו לברכה. ואני מוכרח להודות שבילדותי לא הבנתי את זה. מה, הם אומרים לרשע תתבייש לך, אתה טועה, וזה מספיק עונס על כל הדברים הנוראים שהם עשו למיליונים יהודים וכל מיני צורות אכזריות שאין לעלות על הדעת. אומרים להם תתבייש לך, זה הנקמה, זה מספיק עונס לרשעים האלה. אבל ראיתי שזה באמת אפילו בעולם הזה בושה זה עונש נורא, כשאדם מתבייש, כשהוא מתחיל להבין ומתבייש ברצינות, זה עונש נורא לבן אדם. אני יודע שבישיבת כל תורה היה יהודי שהיה מתפלל שם בשבתות, הוא לא היה תלמיד ישיבה, אבל בשבתות היה מתפלל בישיבה, ופעם אחת נודע לו שחושדים בו בצדק או לא בצדק, אני לא יודע, חושדים בו במילה כספית, אז הוא הלך והתאבד בשבת, בין שחרית למוסף, הלך מבית עצמו לדעת. הבושה כל כך הייתה נוראה לו, שהוא איבד את עצמו לדעת. השפיעו אותי, אם היו תופסים אותו ומעמידים אותו למשפט, אז אחרי כמה שנים הרי היו משחררים אותו, היה יכול היום לשבת במנוחה, אבל הבושה הייתה כל כך נורא שהוא העדיף לאבד את עצמו לדעת. אבל בעולם הזה הבושה היא זמנית. אני זוכר שפעם הלכתי ביום שלג ברחוב והתחלקתי בשלג ונפלתי. שמחתי שאין הרבה אנשים ברחוב ביום כזה, לא רואים אותי שנפלתי. היום אני מספר את זה ברבים, לא אכפת לי. באותה שעה התביישתי, היום לא אכפת לי לספר את זה. בעולם הבא הבושה היא נצחית. זה ההבדל. לכן זה העונש הנורא לרשעים, שיכירו את הטעות שלהם. הבושה היא נצחית, היא מתחזקת והולכת, היא שורפת אותם. זה האש של גיהנום הנורא, השריפה הנוראה של הגיהנום ששורף את הנשמה שלהם, שיכירו כל מה שעשו נגד האמת, נגד היושר. זה עם הדתות המזויפות שלו, וזה עם שנאת ישראל הארורה שלו, וכל אחד עם השטויות שלו, והכל היה הבל, ועם ישראל נשאר נצחי, כל אלו שנהרגו על קידוש השם נשארו חיים וקיימים בישיבה של מעלה. מי שבאמת הלך לאיבוד זה כל הגרמנים ושאר שונאי ישראל. כל זה יראו לעתיד לבוא. תאכל אותם הבושה, זה הגיהנום הגדול, הבושה על עבירות. אנחנו ברוך השם לא שונאי ישראל, אבל גם לנו יש עבירות לפעמים, אז כדאי להתבייש בעולם הזה כדי שלא נתבייש בעולם הבא. לעשות תשובה בעולם הזה, כי הבושה בעולם הבא היא נצחית. כדאי לחזור בתשובה, להכיר באמת מלכות שמיים, שהשם אלוקי ישראל מלך, וכל מה שעושים אחרת, מה שעושים לא לפי דעתו, זה הכל טעויות, זה הכל הבל. ראש השנה הוא ראשון לעשרת ימי תשובה, ואנחנו לא אומרים בו וידוי, ראשון ושני לעשרת ימי תשובה, שני ימים של ראש השנה, ראשון ושני שעשית מתשובה, אנחנו לא אומרים בהם וידויים, אבל אנחנו צריכים להגיע בהם להכרה שהשם אלוקי ישראל מלך, וכל מה שעושים נגד דעתו זה הכל בטל ומבוטל, אין לו טעם וריח. לכן בזה הוא ראשון לעשית מתשובה. חשבתי משל, אם בן אדם מקבל תפקיד להרוס קיר, אז יש שתי דרכים לעשות את זה. לפעמים דרך זאת טובה, דרך זאת טובה, לקחת פטיש ולדפוק אבן אחרי אבן עד שיגמור את הקיר, אם יש לו כוח, מי יודע, אבל ינסה. על כל פנים, יש דרך אחרת, לפעמים היא הדרך היעילה, לחתור מתחת לקיר, למוטט את היסוד, אז ממילא הקיר ייפול. כמובן צריך להיזהר שלא ייפול עליו, אבל ממילא הקיר ייפול. אז זה ההבדל בין ראש השנה ויום הכיפורים. בראש השנה אנחנו ממוטטים את יסוד הקיר. היסוד של כל העבירות זה חוסר יראת שמיים, חוסר הכרה במלכות שמיים. אנחנו מנסים למוטט את היסוד הזה, את היסוד של הכפיר. ביום כיפור מנסים לדפוק אבן אחרי אבן, אשמנו, בגדנו, עשיתי זה ועשיתי זה, אבל קודם כל בראש השנה למוטט את היסוד של כל העבירות, אז נוכל ביום כיפור להגיע באמת להכרה מלאה שסרנו מרצותיך ומשפטיך הטובים ולא שווה לנו, שכל מה שעשינו נגד רצון השם לא היה שווה כלום. זו התשובה שלנו בראש השנה, למרות שלא אומרים בידוי בראש השנה, נזרים מאוד לא להזכיר עבירות בראש השנה, אבל להגיע להכרה הברורה שהשם אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משל ואפס זולתו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.